ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק היה נותן את עוד הרעש רבי מנחם ברבי יוסי כנר מצווה בתורה אור. תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. לומר לך, מה נר אינו מגן על פי שעה, אף מצווה אינה מגן על פי שעה. זה הבדל אחד בין אור לבין נר. ומה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. ואומר, ביטלך תנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך, זה מיטה. והקיצות ההיא תשיחך על עולם הבא. יש פה שלושה מצבים. עולם הזה, מיטה, וכשאדם יקום בתחיית המתים לעולם הבא. שלושה זמנים. משל לאדם שהיה מעלר בדרך באישון לילה ואפלה, הוא מתיירה מן הקוצים, מן הברקנים ומן הפחתים, ומחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מעלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצור מן הקוצים, מן הברקנים ומן הפחתים. זה שלב א', זה מקביל למה? לעולם הזה. העולם הזה זה עולם של חושך, של קוצים, ברקנים, אישון לילה, אתה לא יודע לאיזה כיוון לזרום, ללכת, ועדיין מתיירה מחיה רעה ומן הליסטים. כלומר, אבוקת האור עוזרת לו רק לראות את הדרך, אבל עדיין יש חיות רעות ומן הליסטים. במילים אחרות, כל מה שאתה חי במסגרת העולם הזה, אין לך ביטחון של 100% של הצלחה. אתה יכול להינצל מטעויות טקטיות, אבל מטעות אסטרטגית, מי אומר? זה חיות רעות, מנהליסטים. ואינו יודע באיזה דרך מהלך, כיוון שעל עמוד השחר ניצור מחיה רעה ומנהליסטים. בסדר, אבל עדיין הוא לא יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצור מכולם. כבר הגיע לפרשת דרכים, והוא כבר אומר, מפה אני כבר יודע לפנות. זה יקרה רק לעתיד לבוא, בזמן הגאולה, אז אתה יכול להגיד, הגענו ליעד, עכשיו אתה יכול להיות בטוח. עד כאן לשון המדרש. עכשיו ילך להסביר מה היחס בין נר לאור, מה העניין של שלושת המצבים. נראה, באור דבר זה, כי התורה היא שכלית. מי אני תרגם את זה? שכלי, דיינו התורה היא נשמה. ונשמה פירושו שהתורה היא משהו שעניינה הוא מחוץ לעולם שם חיים פה. זה התורה. התורה היא כוח או עוצמה או קדושה או אלוקות, כל מילה שנרצה נצמיד בזה, זה לא משנה, אבל זו ישות אלוקית מחוץ לעולם. אני אתכם דוגמה כדי להבין את זה או להמחיש את זה. יש מדרש כתוב שלמה הדבר דומה, הנשמה של האדם, לבת מלך שניסה לכפרי. היא בת מלך, היא רגילה לתפנוקים, לבדני. עכשיו, מה הכפרי יכול לתת לה כבר? ארוחה הכי מפנקת זה פיטה ובצל. נגיד, אני יודע מה. עכשיו, משהו, או המיטה הכי מפנקת, זה אין דרך לעניין את בת המלך. ככה הנשמה של אדם בעולם הזה היא בת מלך. עכשיו, מה העולם, מה יכול לתת לנו נשמה? קצת תעבוד, קצת כיף, קצת יצרים, קצת אוכל, לטייל. מה העולם הזה יכול לתת? מה שלא ייתן, הנשמה לא תסבע מזה. הנשמה חייבת מזון מהעולם ההוא, שהנשמה באה ממנו. כלומר, זה ממחיש איך הנשמה היא לא שייכת לעולם הזה. יש בתפילת 18, ועל גרי הצדק, ועל גרי הצדק ועל זקניהם יהמו נרחמך, נכון? שואל המהר"ל, מה שייך פה גרים לצדיקים? למה באותו ברכה אתה מזכיר גם גרים וגם זקנים? זקנים זה תלמידי חכמים, והפרטה בצופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יאמון הרחמך. מה נכנס גרים לסיפור? זאת אומרת המהר"ל, כי זקנים, דהיינו תלמידי חכמים, זה כמו גר בעולם הזה. כי אתה לא תחל למד תורה אלוקית, אז הוא גר בעולם הזה, זה לא המקום שלו, זה לא המקום הטבעי שתלמיד חכמים בעולם הזה לחיות.
אז יש איזה מקום הזה, זה מי שלא צדיק?
לא, כאילו העולם הגשמי, הצדיקים זה לא המקום, זה לא המגרש הטבעי שלהם. המגרש הטבעי של הצדיקים זה עולם הנשמות, עולם הרוחניות, כי הם עוסקים בתורה שכל כולה מעולם אחר, מעולם עליון. הם שם, הם עוסקים בזה, הם חיים את זה. המציאות שלהם בעולם זה כמו המציאות של גר ביחס לאחרים. אז זה הביטוי, כי התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן, הוא נצחי. ולפיכך אמרו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן, אשר אינו שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן. לא, כל מצווה היא פעולה גשמית. שים לב, אין מצווה שהיא לא נעשית על משהו גשמי. לימוד תורה בצד המצווה שבו, לא עצם הלימוד, המצווה שבו זה שתגיד את המילים בפה. פה זה כבר גשמי. תפילין, ציצית, שים לב, אבל המצוות הן שייכות לעולם הגשמי. התורה היא ישות אלוקית מחוץ לעולם, לכן אין בכלל מקום לעשות השוואה בין שתי המערכות האלה. התורה הוא השורש והמצווה הוא הפרי, הוא התוצאה. הנה הוא מסביר, מפני שהיא על ידי מעשי הגוף. מה זה היא? דיינו המצוות, כמו שהתבאר. מצווה זה לשון צוותא, לשון יחד, והגוף יש לו התלות ושייכות בזמן, ולכך אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. לא, לא כתוב פה אז לכן אני אלמד תורה ואני לא קיים מצוות, זה ברור, אבל כל אחד וההשפעות שלו, כל אחד והשורש שלו. ואמר בהתהלכה תנחה אותך, כבר אמרנו כי התורה שהיא סדר העולם, דבר שהוא סדר ושמירה הוא שומר אותו מן ההפסד, וכך אמר שאם יהיה עוסק בתורה ידע שיהיה נשמר מן ההפסד, כמו שהתורה סדר וקיום הכל. ולכן אמר בהתהלכה תנחה אותך, רוצה לומר כי בעולם הזה נקרא אדם הולך שאין האדם בעל הנחה כלל. בוא נסביר את הביטויים האלה. האמת היא מה שכתוב פה זה מילה במילה מסרת ישרים. מסרת ישרים, כשהוא מביא את הברייתא של התנועה בן יאיר, מה כתוב שם? תורה ידי זהירות. בפורש. איך אם אני עוסק בסוגיה השור שנקח את הפרה, זה באמת ידי זהירות במצוות בין אדם לחבר, או בין להניח תפילים.
כמו שאתה לומד את זה, אתה תלמד גם את העניינים האחרים.
בסדר, זה תלות חיצונית כל כך, זה לא מהותי. אז התשובה היא ככה, גם במסעד שם אומר את זה הרבה, הוא אומר שהעולם הוא עולם של חושך, והוא מדמה את העולם שלנו למי שהולך על פי התהום, ואם רגע אחד הוא לא ישים לב, הוא ייפול לתוך התהום וילך לאבדון. ככה אנחנו עושים ישרים בפרטים הראשונים. ואז כמובן השאלה היא מה, כל אחד מאיתנו אם הוא לא לומד תורה אז הוא הולך לאבדון? על מי הוא מדבר? כאילו אני צריך לשאול, מי הוא זה שאם הוא לא מתבונן הוא הולך לאבדון? כך הוא אומר, הוא אומר והעולם הזה הוא חושך, ולא סתם חושך, אלא זה דומה לעיוור שהולך בלילה, הוא גם לא רואה וגם לילה. ככה העולם הזה,
אבל שניהם לא קשורים.
מה?
בזה שזה לילה לא משנה לעבר.
לא, בסדר, בכל אופן קצת, או, בלילה יש קצת כוכבים, קצת ירח, קצת התמצאות, עיוור, וגם בלילה זה, הוא גם לא, אין מי שיתריך אותו, זה טרטה.
זה כלומר שאין משאר לירח.
זה טרטה לראות. עכשיו תגיד, טוב, הוא הולך על מישור, המסעד שלך, לא, 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 הוא עובר על שפת הנאה, הוא יפור. כמובן השאלה היא, על מה מדברים פה שאולך ליפול? מה, כל רגע אתה הולך ליפול באיזה עבירה, במשהו נורא?
כן.
ומה? אני עבר היום, הרי היום התבוננת במסעת ישרים, למדת במסעת, לא למדת. נו, ונפלת? היית במקומות חושך?
אולי.
מה אולי?
זמן משכביה.
מה אולי? מה?
אולי יש מצב ש...
לא, מה? אני בטוח שהתנחת יפה היום. גם אתמול, גם לפני חודש. הנה, הסכמת ללמוד שני דקים. זהו, כשהדבר חושך ואור, לא מתכוונים אם הנחתי תפילין הבוקר או לא. שאלה היא, בעולמות הפנימיים שלי, לאן נמשכת? איפה המשיכה הפנימית שלי? אם המשיכה הפנימית שלי זה לקודש, המשיכה הפנימית שלי היה לדברים אחרים. הייתי לך טייל היום, זה היום חד, לא תשע. אבל די מספיק. שאלה איפה העולם הפנימי שלך? עכשיו, אנחנו בני ישיבות חיים פה בישיבה. כמה כבר יש לי? אבל ניקח אדם מבוגר יותר, יש לו בית, יש לו משפחה, יש לו מעמד כלכלי. השאלה היא, מה מעניין אותך בחיים שלך? לאיזה נושא אתה נשאר? אתה משקיע בו את כל האישיות שלך? תחום הגשמי, בתחום הרוחני. עכשיו כאן, אם אתה לא תתבונן, אתה ישר תטבע בתוך העולם הגשמי. זה בדיוק מה שגם כתוב פה. אתה נמצא בעולם של חושך, עולם של הפסד. כי העולם הזה יש בו גורמים ששואבים אותך לתוכו. והגורמים האלה ששואבים אותך לתוכו הם גורמים מאוד עוצמתיים. כי הכסף, המעמד הכלכלי, המעמד החברתי, היופי החיצוני, היופי בעולם, בבריאה, אלה דברים שמושכים את נפש האדם. אלה אז. הם הרבה יותר עוצמתיים מאשר נקודה בגמר, סוגיה. אז לכן אתה חי בעולם שאם לא יהיה לך תורה, אתה לא תתרומם לעולם הקשה. שאנחנו לא אומרים שאתה לא תניח תפילין ולא תפלל שחרית. בסדר, תעשה את זה, אבל אתה אדם רגיל. אתה אדם גשמי שחי בעולם גשמי, שמדי פעם אתה מקיים מצוות, זה יפה מאוד. אבל לא זה מה שמקווה ממך. המקווה ממך הוא להתנער מכל המערכת הזאת ולחיות בעולם שבו עולם השאיפות והרצונות שלך הם אחרים לגמרי.
עולם שבו בזמן החופשי שלי אני רוצה ללכת ללמוד במקום ללכת לנוע.
כן, בזמן החופשי שלך אתה רוצה משתוקק לאלוקות, למשהו רוחני, טהור, קדוש. יש לך השתוקקות לאיזה עולם, וזה בא רק על ידי לימוד תורה ושינוי במנגנונים הפנימיים שלך. וקיום מצוות לבד לא מוביל אותך לעניין הזה. במכתב מלאו זה מקום נותן להבחנה גאונית. יש קיום מצוות כמו הפרשת תרומה. מה זה הפרשת תרומה? כל הפירות הם חולין. אלא מה? אני לא יכול לאכול את האוכל הזה. אז טוב, תרומה להשם. כך גם היחס לעולם. העולם הגשמי, אני מת שיהיה לי את העולם הגשמי. כסף. טוב, אבל אסור. טוב, ניתן תרומה לקדוש ברוך הוא. בבוקר נתפלל, נניח תפילין, אבל אחרי זה אני יכול ללכת לאכול. אחרי זה אני יכול ללכת לביזנס, לעסקים. עוד כן, אבל בעסקים יש איסורים בהלכה. טוב, וכשאני אשמור את זה אני אוכל להרוויח הרבה כסף. כן, אז זה תרומה. לא, זה לא, לא זה מה שרוצים.
אבל זה לא אומר שזה לא טוב.
מה?
זה לא רע לעשות את זה ככה.
לא, זה לא, זה הכרח לא רוצה.
זה פשוט לא הפוטנציאל שיש.
לא, הכרח לא מעוניין בכלל. לא מעוניין שתעבוד אותו דרך הפרשת תרומה. כי בעצם איפה העולם האמיתי שלך נמצא? בעולם הזה. רק אתה אומר, באים הדתיים האלה ואומרים לי, תשמע, טוב, יאללה, נניח תפיל. אתה לא מבטא את זה ככה, אבל זה המשמעות העמוקה של ההתנהלות הזאת. ואני רוצה ממך שינוי. משהו שאני אוהב אותו מאוד מאוד, רוצה להקריא לפניכם. זה קשור לפה, אבל כי טובים דודיך מיין. פסוק בשיר השירים. בשיר השירים אומרת כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, שהתורה שלו חביבה עליה יותר מכל משתה ומכל עינוגי העולם. האם התורה חביבה עליה יותר מכל דבר אחר? האם להתחיל תוספות חדש מרגש אותי, מסעיר אותי? איפה אני זורם יותר בשמחה? בדף גמרא או בחדר חזרות מעושן בסיגריה? תכף אני אגיד לכם מי כתב את זה. איפה אני מפהק יותר? עם הקפה של הבוקר באוטו, עם גלי צהל ברקע, או בשיעור במערשה? איפה אתה מפהק?
אני שותה קפה.
בסדר, במשל ברחת לי. התשובה כואבת, היא כואבת, כי באמת התורה היא הסיכוי שלי, הסיכוי להכניע את הטבע הגס האגואיסטי הפטפטני. התורה היא הדרך למלט ייחודי, יהודי בעולם. היא הדרך להיפגש עם ליבי, עם בוראי. התורה היא חיים, אור, טוב. היא מולידה אותי, היא מחברת ביני לעצמי, לאשתי, לילדיי. בינתיים היא עוד לא אני. בינתיים התורה זה לא אני. בינתיים היא מחוץ לי. היא כבדה ומוזרה. הגמרא, משהו לא... למה צריכים לקרוא לגמרא? מה זה? גם, איזה מין גמרא הזאת? ואני לא מבין, אבל שותק. ויוטיוב מגניב יותר. לכן היא צריכה להתגבר עליי, ואני צריך להכניע את עצמי תחתיה. אבל אז היא יפה, הכי יפה שיש, אין יפה ממנה. אפילו אני יפה כשהיא בי, כשאני בא. האמת היא שבאמת כבר לא מעניין אותי מה דעתי מצד הטבע. אני רוצה להצמיח מתוכי טבע שני, טבע שזורם אליה תורת חיים, תורת שמחה, נעה, טבעית, פנימית. צריך להתפלל על זה מעומק הלב, כי אני לא שם בכלל, כאמור, עדיין, ואני רוצה את זה. אני צריך להתפלל שארצה את זה אפילו יותר. אני חייב להצליח, אני אצליח בעזרת השם, מות כדי שתחיה. אנחנו חייבים לראות שינוי פנימי. כתב את זה אביתר בנאי, חוזר לשם. הוא לומד חצי יום, ואז הוא הולך לעבוד. אתם מסוים, התכוון לומר חדר חזרות מרושע. איפה אני יותר אקשן? איפה אני חי יותר? כשהוא עושה חזרות לשירים שהוא שר, חדר סגור, שרים, חזרים, עושים חזרות.
אה, הוא זמר?
כן, בסדר. שרתו, כתב, וואי, אני בסדר עוד אתכן אתכם פה. זהו, הוא היה אחד הזמרים התל אביבים, הבוהמה הכי גבוהה. היום הוא חוזר בתשובה ברמות, תלמיד חכם, לומד כל היום. יש לו שירים, מאוד מיוחדים. משהו על פסח, איך זה נקרא, לא יום, לא לילה, משהו, כל מיוחד, איזה תפילה, איזה...
היו לו שר ארוך כזה, והיום הוא מכן שירים...
לא יודע, לא יודע איך הוא נראה. זה עד פה.
לא, לא, היום הוא עדיין מכן שירים, אבל חסידים כאלה, מקליט שירים, לא?
כאילו, זה מה, עכשיו, לא יודע אם יש לו דיסקים,
לא, לא, עכשיו. אמנון נחזור, אמנון נשחק עם צורתו בתשובה, לא?
לא יודע.
אז אני חושב משופר.
אני מסכים מדי בשביל... לא, אבל מה רעיון? מה רעיון? יש לי טבע ראשון. הטבע הראשון מושך אותי למחוזות של הגוף. התורה היא צריכה להפוך את טבע שני בי ולהיות טבעית לאישות שלי. לכן התורה היא הכרחית. לכן הוא אמר, אדם חי בעולם הזה מתיירה מן הקוצים, מן הברקנים, מן הפחתים, מחיה רעה. הוא הולך באישון לילה ואפלה, הוא מתיירה מן הקוצים. מה זה הקוצים? כל צעד שאתה עושה, אתה יכול ישר ליפול לתוך עולם גשמי. כי כל רגע הגוף שלי מושך אותי למקומות אחרים. כל שנייה, כל רגע, כל כוס קפה, כל כוס מים שאני שום, כל מנוחה שאוכל לישון, כל ארוחה שאני אוכל, זה משיכה לעולם הגשמי. עכשיו, לא שזה, אין בזה שום עבירה, מצוין. אבל השאלה איפה אתה חי, איפה האישיות שלך? איפה אתה, איך הוא אמר, איפה אתה מפייק יותר? מול גמרא או מול משהו כיפי שלך? זה התורה בשלב הראשון. יש עוד שלב שני, חיות רעות, כבר דברים יותר חמורים. יש שלב שלישי, הגאולה העתידה, לא למה מה. אז עברנו את התחנה הראשונה. רוצה לומר, כי בעולם הזה נקרא אדם הולך, שאין אדם בעל הנחה, אבל הוא לא בעל הנחה. האדם נתון לשינוי. גם אם עכשיו אתה בשיעור א' בשירת הקודש, שיעור ב', ג', ד', אתה צדיק, אתה מתמיד, אתה לומד, לפחות כמו מינים. אז מה? אז יופ. לא. זה לא אומר כלום. אין אדם בעל הנחה. יכול להיות שבעוד 10 שנים, עוד 5 שנים, עוד 2 יכולו שינויים. כי עכשיו אתה צמוד לתורה, אתה בישיבה לומד. אבל מי אומר שהמרכיב הזה באישיות שלך הוא יציב, הוא לא משתנה? מי יש להגיד שלא משתנה? יש בוגרי הסדר שהיו בהסדר, למדו פלאי פלאים, היו באמת צדיקים, באמת צדיקים. לא בזיוף, לא ברמות, באמת. שילכו, נכנסו לחיים הכלליים, הם שוחקים, הם נעלמו. לא שנעלמו, הם שום דתיים, הם קיימים מצוות, הם מתפללים שחרית. אבל כל העולם הפנימי שלהם זה ביזנס, עסקים כזה. זה אנחנו, זה ההורים שלנו, זה רובנו. תסתכל בסדה כזה, תכנס שאתה מתפלל בשבת, תסתכל על אנשים. איפה הם? איפה העולם שלהם? חלקם בוגרי הסדר, חלקם בני ישיבות, לשעבה. זאת אומרת, האדם לעולם צריך ללמוד תורה. זה לא כל היום, אבל חייב. בסדר, לא עושים.
לומדים, אבל כמה, מה הכמות?
לא משנה, העיקר שתלמד. כמה לומדים, כמה קוראים אותי מהתורה? איפה אתה הגעת?
בבית שמש.
בית שמש, בקהילה שם.
ברמה א', כן, כולם דתיים לאומיים, כולם קוראים את זה.
כמה זמן? מה קוראים?
מינימום חצי שעה ביום.
ומה לומדים?
דף יומי.
בסדר, מצוין. בסדר, אם ככה, בסדר. נכון, נכון. זה באמת התפתחות של השנים האחרונות. זה לא היה, עד לא מזמן, לא היה. נכון, יפה, מצוין. נכון. אז זה כבר עצמו מושך את האנשים לכיוון אחר. זה עוצר במידה מסוימת. אני לא אומר זה הרובה היחידה, אבל זה עוצר. בדיוק. הצוות הישיבה היה בהר ברכה השבת, שם זה יישוב פלאי. יש תפילה מרכזית בשבת, בשש בבוקר, שבת שש, ועוד מניין, זה אשכנזי, מניין ספרדי, עוד 200-220 איש בערך, תולים בשש. אחרי זה כולם, אבל כולם נשארים ללמוד עד 10:30. אחד לא קם על החבית.
מה זה, מעגלים?
לא, תושבים פשוטים.
לא, לא, איזה ישוב?
הר ברכה, שר המילה. ואחד הזה אמר, הרב בלמד אמר שבשבת צריך ללמוד 6 שעות בזמן. אז הם משתדלים ללמוד 6 שעות. זה נקרא קבועתי. לא חלדה של מוריד בערך
חצי. 6 שעות בשבת, זה קורה לערב שבת?
לא יודע, כל אחד, אבל לא עושה להם חשבון איך אדם יכול בשבת ללמוד בבוקר שעה וחצי, שעתיים, אחר הצהריים, אפשר. וראינו שם, בתכנסת, בישיבה, כל האנשים יושבים ולומדים. שזה אנשים עובדים, אנשים שעוסקים פרנסה.
אין דבר אחר לעשות, לא?
יצר, הרי תמיד יש לומר איפה להוציא את זה שלו. מה אני מתכוון לומר? לקבוע את התורה, אני לא שאני מולד את החצי שעה הזאת, אני מפה מאוד. יכול להיות שאתה גם באמת חי בקהילה דתית תורנית, עוד יותר. אבל קביעת קנת תורה זה משהו מעבר לנורמה הרגילה שלנו.
אז אין זמן קבוע.
ודאי שלא. משתנה.
רק שילמד ביום.
כן, אבל במידה מסוימת זה ייקח איזה נפח. ככה עברנו. השאלה מה עושה בא הביתה. האם הוא יכול בסדר, בערב, לשבת שעה, לגמור, שעה וחצי? בהברכה יש לימוד לכל הערב, לכל העובדים, ובאים השם. עובדים. זה היום. אני חי בקודש, רק אני עובד בפרנסה, אבל לא הפוך. אני לא חי בפרנסה, ולפעמים אני מקיים מצוות. כמה עצומה. זה החושך שהוא מדבר עליו. זה הקוצים והקדים. וזה גם מה שהוא אומר. כי האדם הולך, שאין האדם בעל הנחה כלל. כלומר, אדם לא יכול להגיד, טוב, אני כבר צדיק, אני יכול להסתבר מה שאני. אדם נתנו לתמותו, הוא ישתנה. אם הוא לא ישמר את העולם הפנימי שלו, זה ימחר. ואפשר שיעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד. ולכך התורה של סדר המציאות שומר אותו ומוליכה אותו שיבוא לידי היעדר. ולאחר מיטה שהוא זמן הפסד, היא שומרת על האדם מן ההפסד ונותן לו המציאות. ולעולם הבא שיחזור אדם לחיים, זה תחיית המתים. היא נותנת לאדם החיים, שנאמר בקיצות הייתה שיחך, שהיא נותנת לאדם השיחה שהוא הדיבור, ועל המתים נקרא מיורדי דומה שאין בהם הדיבור. כל זה מפני שהתורה היא סדר המציאות, ולכן שומרת אותו מן ההפסד, נותן לו המציאות וההוויה בכל אלו שלושה זמנים של המעלה. אז זה כבר דברים פשוטים עכשיו. לזכות לחיי העולם הבא של העתיד לבוא, פירושו נצחיות. מי אומר שאתה תשאר לנצח? צריך להבין, החיים בעולם של המגשמים זמנים. עכשיו, גם הנשמה בגן עדן וגיהנום זה גם מצב זמן. הזמן המקווה והנצחי זה עולם של תחילת המתים והגאולה העתידה. כל הששת אלפים שנה שאנחנו חיים בתוכו הוא סרט שאנחנו חיים בתוכו. זה ייגמר הסרט. במבט עליון גבוה, לא יודע אם מותר לדבר ככה, רק מי ש... מותר לדבר ככה רק לאנשים לדרגות מאוד מאוד גבוהות. כשהאסון אצל הרבי שהיא הגיעה לנחם אותו, הרב משה שפירה, אחד מענקי הדור במחשבה, תלמיד של הרב אוטנר, משהו רציני, גם סדר גודל רציני. אני חושב שעד היום הרב יצא הולך לשמוע אותו פעם בשבוע את השיחות, באמת רציני, ברמות מדהימות, מפחידות אפילו. הוא אדם שכלי. הרב שטיינברג גם מה שנקרא מהעשירון העליון, לא אז כבא לחיית אביב, ככה שמעתי, לא הייתי שם. אז אשתו של אביב אמרה לו, הרב, מה, כאילו לא חבל, נער כזה יכל לגדול ללמוד תורה וזה, אז הוא גאל ואמר, אתה תתבי תורה או לא, את יודעת בעולם הבא איפה הוא הגיע, באיזה הישגים הוא נמצא, באיזה דברים. הוא התחיל להגיד, את לא מבינה בכלל מה, כאילו, מה, תשמחי. זה כאילו מה שיצא מדברה.
אבל לא משנה עם איזה מעלות הוא הגיע, יכול עוד.
לא, אומר, העוד זה עכשיו הוא בעוד. כי במסגרת הגוף בעולם הזה הוא לא היה מגיע למה שהוא הגיע עכשיו בעוד. כי אדם כזה הוא
חונה לו עולם הבא.
מה זה עולם הבא? עולם הנצח. זאת אומרת שגמרנו. זה כמו אדם שנוסע והנסיעה נמשכת ונמשכת והוא לא יודע מגיע ליעד. באים באמצע הדרך ואומרים לו, תשמע, מה הבעיה? אני אטיס אותך ליעד כבר עכשיו. מה תגיד? לא, אני רוצה להישאר פה.
לא, אבל חשבתי שתורה ומצוות זה לקנות עוד עולם הבא.
בשביל מה? כדי שתהיה בטוח שהגעת לים. נכון, זה הסיבה.
אז מה, רק יש יעד ואי אפשר לעבור אותו?
יש יעד צריך להגיע אליו. עכשיו, כל זמן שאתה חי בעולם הזה, אתה לא יודע, אתה תטעה, תעשה הלכות, תעשה עבירות, לא תעשה, אתה אף פעם לא יודע. אתה נוסע, אתה לא יודע את הכיוון, אני אתה בדרך, מה יהיה, ואם יהיה פנצ'ר, ויהיה זה, ואתה לא יודע. עכשיו, גם כשאדם מת ונשמתו, מי אומר שבתחילת המתים הוא יקום ויזכה לחזור לחיי הנצח? זה עדיין לא אומר. יהיה דין בעולם פעם נוספת בתחילת המתים. לא כולם יזכו לקום לתחילת המתים. זה הגמרא בראש השנה. לא כולם יזכו.
הכוונה שלי היה כמו, אני לא יודע אם זה בשלטו, אני אגיד אותו, זה אדם, כמו לו, היד, זה הבית הזה, הבית הזה עולה מיליון שקלים. אז הוא עובד, העובד זה כמו עושה תורה מצוות, הוא עובד, הוא עובד. אז רגע, ברגע שהוא הגיע למיליון, קונה את הבית, או שהוא יעבוד עוד קצת כדי לקנות הבית, אז אביזרים?
לא, יהיה מיליון, קונה את הבית. אתה עושה לי טוב קניין בית, תגיד, יא, צריך להגיע אליו, הגעתי, הגעתי. אני שם. זה הנקודה. עכשיו, כל אחד מגיע ליד בזמנים, אחד יותר מסתבך, אחד יותר, זה, אתה יכול להתברבר בשטח ימים על גבי ימים. אז אם מישהו הגיע ליד תוך שעתיים, הוא ניצח. אז זהו. כאילו, אז הלאה, תכלל.
אבל יש יותר, ביעקב הוא קנה את עולם הבא וגם קיבל בעולם הזה.
בסדר, זה יעקב.
לא, זה יעקב, זה לא רק יעקב.
ברור, ברור שהנער הזה, מה שקרה לו, הוא קנה את היד שלו כשיהיה תחיית המתים, הוא יקבל כזאת ירושה בעקבות כל מה שהוא עבר. כאילו, מה את רוצה, שהוא עוד ימשיך לנהוג בדרך והסתבך? משהו כזה, לא, הוא לא זקוק ליותר, הוא הגיע ליעד. שמע, אתה חי בעולם, העולם הזה הוא עולם של בלגן, עולם של חששות, של פחדים, של התברברות השטח. אז הוא קיבל מתנה שגם הוא אומר, שמע, די, מספיק, אני לא צריך לדבר יותר, אני אוהב אותך, בוא, אני אקח אותך ליעד. מתנה, צ'ופה. כאילו בעצם הוא אמר לה, את זה חשבון כמה תורה צריכים ללמוד, זה לא חשבון. עכשיו כאילו הוא גר בה, הוא כאילו אמר, את לא מבינה מה את מדברת. הוא מאוד אוהב את הרב אישית. טוב, אז זהו. אבל האמת היא לכם יודע, לכן אני יודע מן ההפסד, אז זהו. והביא משל זה, פירוש זה, כי כאשר הוא חושך ואפל, אז האדם הולך אל הקוצים ואל הפחתים מעצמו ונאבד. אבל כשיש לו אבוקה, אינו יראה שהיא הולך אל הפחתים ואל הברכנים, הוא רואה לאן הוא הולך, זה התורה, כפי שהסברנו. אבל מכל מקום אפשר כי יבואו אליו חיות רעות וליסטים, אף שהוא לא ילך עליהם. יש בעיות אובייקטיביות מבחוץ, וכשהוא יום, אז הוא מסולק מן הכל, שאין שותין אלו דברים ביום. וכן האדם שהוא בעולם הגשמי החשוך ואינו שכלי, כפי שהסברנו במסלת ישרים והרחבנו בזה. לכן האדם מצד עצמו הולך אל הרע שאינו יודע לשמור עצמו. כאשר אוחז במצוות התורה, שמצוות התורה נקראו נר ונותנות מציאות לאדם, זה הדגש. נר הוא יכול לכבוד, נר פירושו ברגע הזה קיימתי מצווה, דקה אחרי זה מי אומר? אור זה כבר מציאות. כשאני לומד תורה, אז התורה הופכת אותי לאי של יציבות בתוך עולם משתנה משוגע, ונותנות מציאות לאדם ושומרות אותו מן הרע שהוא מפת האדם עצמו, כמו זה שיש בידו אבוקה שהוא נשמע מן הפחתים והברכנים, שלא ילך לשם מצד עצמו, אבל האבוקה אינה מצאת אותו מן הפגעים והרוטפים אחריו, ודבר זה נקרא הצלה. וכן אין בכוח המצווה להציל אותו מפגעים הרוטפים אחריו. וכאשר עוסק בתורה, דבר זה נקרא אור, והאור הוא יום, כמו שנאמר, ויקרא השם לאור יום, וכמו שביום לא נמצאו המזיקים שאינם שותים רק בלילה, כך כאשר עוסק בתורה יש לו אור שאין נמצא בו המזיקים הרוטפים אחרי האדם. לכן במילים פשוטות, הנר הוא נקודתי, התורה האור הוא מערכתי. וכפי שאמרנו בתחילת הדברים, שאדם אין לו מנוחה בעולם הזה, אדם כל הזמן נמצא בתנודות פנימיות. מצוות יכולות לשמור אותך קצת פה קצת שם, אבל מול רוח שערה גם מצווה לא תעזור לך. לכן התורה מצילת אותו מן הפגעים אשר רוטפים אחר האדם, להפסיד אותו. למה שהאדם אינו יודע באיזה דרך מהלך? כי אף שיש לו התורה, אין זה מעמידו על הדרך אשר הוא נוכח השם יתברך לגמרי, מבין כי הימין הוא שמאל. או, עכשיו עוד דבר אחד, עוד דבר, גם מי שלומד תורה הוא הרבה פעמים גם לא יודעים איך ללמוד את התורה. ללמוד תורה בצורה של חסידים, של ליטאים, של זה, זה עדיין, בתוך התורה יש גוונים וגוונים, מה מתאים לי? איזה גוון, איזה דרך? צריך פה המון המון שיקול דעת, זה לא בא מעצמו, צריך לדעת את זה. חינוך זה השקעה מחשבתית עמוקה מאוד מאוד, יש גוונים וגוונים, מה מתאים לך? היום שרתי מהרב הדלי שהקוק אמר ששני גדולים, אחד דעם וביאלי, שני מראי קצת לא היו הכי, הם היו מאמינים אבל אחד דתית, הם היו קצת ככה פרופפים. צריך הוא אמר שכל אחד מהם נולד בטעות, בטעות במקום אחר. אחד העם היה סחלטן, והוא נולד בסביבה חסידית, לא התאים לו, גם למד בישיבות חסידיות, זה לא התאים לו, אז הוא פרק עוד. ביאליק היה איש רגש, והוא למד בבולוז'י בישיבה ליטאית, הוא היה צריך להיוולד אצל חסידים. אם אני רוצה חסידים, אני אדמו"ר. ואחד העם היה נולד אצל הזה, היה נהיה מחדש חידושים בש"ס. שתי נשמות, שתי אנשים, שכל אחד נולד מקום לא מתאים. הכל הכיר אותם אישית. פעם הייתי בג' באלול, על הציוד ההספיד את הרקוק את אבא שלו, הוא אמר, אבא אל רוח הקודש. הוא אומר ש... הוא אוכל את זה, ככה נכנס אל המוח. הוא אומר, היינו ב... בבית הבראה, בקרמל, בחיפה, לפני 100 שנה. וזה היה לפני ראש השנה. כשבאנו לחזור, אבא פקד עליי, אתה תישאר. והסיד אומר, אבל אמרתי, מה, אבא לא יניח עלי את ידיו הקדושות ויברך אותי, אבל אבא פקד, נשארתי. הוא אומר, לא הבנתי למה הוא רוצה שאני אשאר. כאילו, מה אני אעשה בראש השנה בחיפה? לא רוצה להיות עם אבא שלו, באמת, להיות עם אבא, מה זה, הכי טבעי, הכי נורמלי, פקד. זאת אומרת שביום, הוא אומר, נשאר שם, וביום שישי הגיע, ביאליק הגיע להתארח שם. אז הוא אומר, הבנתי מה אבא רצה, שאני אדבר איתו. אז הוא תיאר שיחה שהוא יהיה לביאליק, סתם. עכשיו נזכר בזה, הוא מעניין. אומר הרב ציוד, אומר, שאלתי את ביאליק אם הוא מאמין באשם. אז הוא אמר, אני מאמין באשם. שאלתי אותו, באיזה אשם אתה מאמין? באיזה אלוקים אתה מאמין? ושביאליק צעק, אני מאמין באשם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, דיברת אותו כל הלילה. ואז הוא חיבר אותו לרב קוק ולתורה של הרב קוק. אז הוא בא לרב קוק, לקח לנו את אורות התשובה ולמד משם. הרב קוק חשבן חשבון, איך אני מושך את ביאליק אליי, ודרכו, כי הוא היה הוגה דעות של הציונות החילונית, ננסו לחזיר אותו בתשובה כדרכם של גדולי ישראל, להשפיע על כולם. אז הוא צפה בדרך הקודש, הוא יגיע סתם. איך הגענו לזה? זה הנקודה. זהו. אז זה למדנו איך, הגענו לזה שגם מי שעוסק בתורה עדיין
יש
התגוששות. מה הדרך? ואצל אנשים גדולים אמיתיים יש הרבה התלבטות. מה הוא מתאים להיות? להסתגר, להפיץ תורה, להקים קהילות. כשאריה לוין היה לו בן, הוא היה רב בפרדס חנה, רב יעקב לוין. כשהוא נפטר, זו שהרב כץ אמר, מן הסתם בשמיים ידונו למה הוא הסתגר. מי אומר שזה היה התפקיד שלו? הוא היה גאון הגאוני. הוא היה מועמד להיות רב בירושלים ולא רצה. ותקופה ארוכה הוא היה בכלל בארצות הברית, תקופה מסוימת, רק כשהוא בא לארץ הוא עשה תורה בפרדס חנה. אף אחד לא הכיר בו, אף אחד לא... יש לו פירוש על כל הרמב"ם, גאון הגאוני. סיפור כשהילד קטן, אז הוא בא בכל הרב קוק יחד עם הרב חרלאפ או משהו, ואמרו שהילד הקטן הזה הוא גאון. אז הרב קוק קבע לו, נו תגיד איזה תוספות בעל פה. שחקי תוספות, קרא קרא קרא, הגיע לשורה, עצר. אז הרב חרלאפ רצה להגיד לו, נו כאילו למה עצרת? הרב קוק לא עזוב אותו. הרב קוק אמר לו, עכשיו הוא הופך דף במוח. זה סתם, הוא היה חבר טוב מאוד של הרשון זמן אורי, היו חברים מילדות, למדו חבותות של ילדים שניהם. סתם, אז מי אומר שהדר סומך אומר? אולי אז זה מה שכתוב. עכשיו זה החלק השלישי, ולפיכך אמר, הגיע לפרשת דרכים, אז יודע שהוא מעלה בדרך הישר, נכחו מלינת ימין ושמאל. זה רק אני יודע בסימן תהליך. ובגמרא מהי פרשת דרכים? מפרש לרב חסדא הזה תמיד חכם ויום המיטה, כי בעודו בגוף אין אדם בדרך הישר אשר הוא נוכח השם, כי יש לגוף מצד עצמו נטייה והסרה מן היושר. ולפיכך יום המיטה נקרא פרשת דרכים, שאז הוא מסולק מן הגוף, ואז האדם הולך נכחו לעולם הבא. ורב נחם דריצה כזה תמיד חכם וירא חטא, כי יראת חטא מעמידו על הדרך נוכח השם. כלומר לפי הדעה הזאת הוא לא צריך למות כדי לדעת שגר דרך הנכונה, יראת חטא. כלומר במילים אחרות, יש אנשים שגם בחיים הגשמיים יכולים לדעת מה הדרך הנכונה, וזה נקרא פרשת דרכים, אשר כל פרשת דרכים הדרך הוא מביא אל תכלית הליכתו שאין לו עשרה כלל. כלומר פרשת דרכים דיינו הוא הגיע, אומר, או מפה אני כבר יודע את הדרך, ואיך בעולמו רק יראת שמיים, כי אף שאינו בעל עבירה כשאין לו יראת שמיים לא נקרא פרשת דרכים. כלומר יש הרבה רבנים שיודעים את כל השעס, אבל בנושא זה צריך גם איזה נקודת יראת שמיים שאין הדרך. כלומר צריך לדעת, הגדולים הם כל הזמן בחנו את עצמם, הם לא הגיעו לשום דרך מעצמם, כל הזמן בחנו. מי אומר שהם צודקים בדרך שלהם? במיוחד גדולי עולם שהיו בעמדות מפתח, כמו הרב קוק, כמו הרב עובדיה יוסף, שהם הגיעו לזמנים, החזניש, כל אחד היה בפרק מיוחד של זמנים. הרב קוק לפני המדינה, בהקמת המדינה החזניש, ובמידה מסוימת, כאילו מה שעשה החזניש בציבור החרדי, עשה הרב עובדיה בציבור הספרדי. לבנות עולם של תורה, זה לא פשוט, זה אחריות, זה סייעתא דשמיא. ולמר זוטרא, זה תלמיד חכם, זה מסיק שמעתא ליבא דהלכתא. פירוש ההלכה שהיא האמת והיושר, ואף שער התורה גם כן נקראת תורה ושער השכר גם כן, כל מקום יש לו קצת נטייה מן דרך האמת. והתלמיד חכם דמסיק שמעת על בדרך, את הזה הדרך נקרא פרשת דרכים, שהוא נבדל ומיוחד משאר דרכים, ועל זה מורה כי התורה היא שמביאה אדם אל השם יתברך להיות זוכה לעולם הבא, וביותר כאשר מכוון להלכה. כלומר בעצם יש פה שלושה דברים, או יום המיטה כשאין גוף, או יראת חטא, או אליבדי חטא. זה המכנה המשותף לשלושת המצבים האלה, זה ישרות, ראייה ישרה של המציאות שהוא חי בתוכה, ומלא שלב מסוים הוא כבר יודע שזה עכשיו נכונה, סלולה. טוב שנזכה. עד פה דברים.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.